לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום חמישי, יוד ב' באלול תו שינעין ת' ויומן לפי שעה היום. יד נדבר עם השר לשעבר, השר נפתלי בנט, נדבר איתו על דבריו של ראש הממשלה נתניהו כאן בערוץ 7 אתמול, נדבר איתו גם על תוכנית נתניהו לסיפוח או לריבונות ביישובי יהודה ושומרון ובבקעת הירדן. יש לו לא מעט אזהרות סביב התוכנית הזו. נדבר איתו גם על השאלה, למה בכלל צריך מפלגת ימין ציוני דתית? אולי יעיל וטוב יותר להיכנס אל תוך הליכוד ולפעול משם. נדבר גם עם ראש החטיבה למדעי המדינה באקדמית גליל מערבי, הדוקטור אקירב. אנחנו נדבר איתה על הישורת האחרונה של הבחירות הללו. נדבר איתה על הלשון המוזניים שצפויה להיות, ומסתבר שלטעמה לשון המוזניים לא הולך להיות אביגדור ליברמן אלא מישהו אחר לגמרי. כדאי לכם לשמוע. סוגיית אחוז החסימה מטרידה מאוד את הימין הישראלי. איתנו כאן הפרופסור ישראל אומן, חתן פרס נובל. הוא עדיף שלא להתרשם מסקרים שעד כה יחזבו שוב ושוב. הוא מוטרד משעננות בימין, וסבור שיש חשש גדול ודרמטי מאוד מאחוז החסימה. נשמע את ההמלצות שלו לקראת הבחירות. וגם על הפן הכלכלי של יום הבחירות נדבר. יום השבתון, שביום הבחירות עולה לנו כ-2.5 מיליארד שקלים, עולה למשק הישראלי, מעבר לעוד משהו כמו 2.5 מיליארד, על כל מיני הוצאות נלוות. השאלה היא אם ניתן לשנות את המציאות הזאת. תהיה איתנו כאן מומחית לדיני עבודה, עורכת הדין דפנה שמואלביץ, היא ממובילי ההתנגדות ליום השבתון ביום הבחירות. היא תביא לנו כל מיני הצעות מרחבי העולם. מסתבר שממש לא בטוח ולא הכרחי לצאת ליום שבתון ביום הבחירות. עוד פעם שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לשר לשעבר נפתלי בנט, ימינה, שלום לך.
שלום, שלום.
שמעת את דבריו של ראש הממשלה נתניהו כאן בערוץ 7, איך אתה מגיב לדברים?
תראה, הימין האידיאולוגי בסכנה, ממש בסכנת מחיקה. צריך להבין שיש פה גל שמנסה לתקוף את הציונות הדתית, את הימין האידיאולוגי. הגל הזה מגיע גם מכיוון השמאל וכל מתקפות ההדתה במרכאות ומה שראינו בערוצים, אבל גם צריך לומר שהליכוד רוצה שאנחנו נהיה כמעט לא קיימים, שנחזור להיות משק הדת של הפוליטיקה, ואנחנו, זה איום על ההתיישבות, זה איום על החינוך. פשוט לא תהיה כתובת לענייני חינוך, לענייני התיישבות, לענייני זהות יהודית ולמערכת המשפט. ולכן יותר מתמיד הציונות הדתית צריכה להתגייס מאחורי ימינה, מקשה אחת. והדבר הנוסף שצריך להבין זה ש יש שני מצבים, או שיש 61. אם יש 61, אז בוודאי רוצים ימינה גדולה בתוך ממשלת נתניהו. אם אין 61, עוד יותר חשוב שהימינה תהיה גדולה, מכיוון שבמצב כזה סביר שדווקא הליכוד ילכו יחד עם בני גנץ ולפיד לממשלת אחדות, ואז ההבדל בין 5-6 מנדטים ל-10-11 מנדטים לימינה הוא הבדל תהומי לגבי מי שיאבק על ארץ ישראל.
באופוזיציה,
אבל יש הבדל ענק במצב הזה. לכן, ככה או ככה, הדבר הכי חשוב זה להצביע לימינה, לא לבזבז קולות על מפלגות שלא בוודאות עוברות את אחוז החסימה.
אולי בגלל המתח שיש בין נתניהו לריבלין, ואולי גם לנוכח הכישלון בהרכבת הקואליציה הקודמת, אולי בכל זאת יש משמעות לזה שהליכוד יהיה לפחות במנדט או שניים יותר גדול מכחול לבן? אולי יש בזה משהו בכל זאת?
לא, כי מבחינה מהותית, ברגע שאנחנו מיד אחר הבחירות מודיעים על תמיכה בנתניהו, זה נספר. לכל אורך ההיסטוריה מעולם, תמיד מה שקבע זה הגוש, וגם כשלציפי לבני היה המפלגה יותר גדולה, זה לא עזר לה, הנשיא הטיל רק על מי שיש לו גוש להקים ממשלה. לכן זה לא הסיפור, זה פיקציה, וצריך לדעת, כל מה שחשוב לנו, כל מה שאנחנו מאמינים בו בסכנה, הבית בסכנה.
אתם אומרים שוב ושוב, נתמוך בנתניהו, נמליץ על נתניהו בסופו של דבר, ולכן אולי באמת אין לכם כלי להתמודד בו מול שתיית המנדטים שהתחילה אתמול והיא תמשיך עד הרגע האחרון ואולי גם בתוך יום הבחירות. אין לכם כלי, זה קורה ללא מענה, אתם פשוט כבולים.
אני לא קונה את הביטוי שתיית מנדטים, הציבור הוא עם שכל, והציבור יודע שממשלת ליכוד היא שגירשה 8,000 יהודים מביתם בגלל שהימין היה קטן, וממשלת ליכוד היא שהכריזה על מדינה פלסטינית בגלל שהימין היה קטן, וממשלת ליכוד מינתה שופטים עם הטיה שמאלית חריפה בגלל שהימין היה קטן. המפתח למנוע את האסון זה רק ימין אידיאולוגי חזק, שאתה יכול להיות בטוח מה שלא יהיה, אנחנו תמיד ימין. אחרים לפעמים מגרשים יהודים מהבית, לפעמים מדברים על סיפוח. אנחנו תמיד ימין.
מה אתה אומר על ההצעה של מוטי קרפל, לא יודע אם קראת אותה, מאמר במקור ראשון, הוא אומר, נפתלי בנט ואילת שקד צריכים לבוא ולהכריז עכשיו לנתניהו בפני כולם, אם אנחנו לא מגיעים לעשרה מנדטים שהיום מזכרים נותנים לנו, אנחנו לא ממליצים עליך. אל תיגע בעשרת המנדטים האלה.
אני חושב שמוטי קרפל הוא אחד האנשים החכמים שיש היום במדינת ישראל. אני אוהב את כיווני מחשבתו. כרגע הדבר החשוב זה שכולם פשוט יצביעו לימינה, יצאו מהבית. אני מאוד דואג מהאדישות. ואני רק אזכיר, ההטבעה הראשונה שלי בחיים, בשנת 92, הייתה לתחייה. וכולם ידעו שאולי הם לא יעברו את אחוז החסימה, אבל אמרתי, זו האידיאולוגיה שלי ונחמד, אבל בגלל שהם לא עברו את אחוז החסימה, קמה ממשלת רבין, ותוך שנה אוסלו החל, ואחר כך, תוך חצי שנה אחר כך, גם הפיגועים הגדולים החלו. זאת לא בדיחה. לכן אנשים חייבים להצביע רק למפלגה שבוודאות עוברת את אחוז החסימה.
עכשיו נדבר רגע על ההכרזה של נתניהו לריבונות על היישובים ועל בקעת הירדן. בעצם יש הבדל דרמטי בין מה שהוא אומר לבין תוכנית ההרגעה שלך?
לא, יש הבדלים, יש הבדלים. קודם כל אני מברך על זה שכשאני יצאתי עם תוכנית ההרגעה לפני 8 שנים, אמרו שקראו לי הזוי. זה היה בשיא בר אילן, בשיא ההתלהבות ממדינה פלסטינית, הליכוד אימץ לחלוטין. ואז מתוך החושך הגדול הזה יצאתי עם אלטרנטיבה, שאז הייתה באמת נראית מנותקת לגמרי. היום כבר ראש הממשלה מדבר על ריבונות, אבל יש סכנה ענקית במה שהוא אמר. ומה שראש הממשלה בעצם דיבר, זה על תוכנית המובלעות, תוכנית הבלונים. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, נכריז ריבונות על היישוב עצמו, ועל הדרך ליישוב, הכביש ליישוב, אבל כל מה שמקיף את היישוב, כל מה שמקיף מימין ומשמאל את הדרך גישה, זאת תהיה חלילה פלסטין. וזה אסון, כלומר, אנחנו הרי לא טיפשים, אנחנו יודעים שדברים לא מגיעים בחינם, יודעים שהחשבון תכף יגיע, והוא יציג את זה כניצחון גדול לישראל, אבל תדמיין שאתה נוסע לאופרה, או אלון מורה, ובדרך אתה פשוט נוסע בתוך מדינה פלסטינית, ושטחי C הופכים להיות מדינה פלסטינית. זה אסון בכל קנה מידה, והדרך היחידה למנוע, אף אחד בליכוד לא ימנע, אף אחד בליכוד אין לו את היכולת לעמוד מול נתניהו במצב כזה, ורק הימין החזקה תוכל לבלום את תוכנית המובלעות. תחשוב שכל יישוב ביהודה ושומרון יהיה כמו נצרים. זה בעצם המהות התוכנית. זה ממש אסון הדבר הזה.
תאמר לי, אתה בטח פוגש הרבה מאוד מהמתנדנדים ומתלבטים ביניכם לבין הליכוד, ויש הרבה ששואלים, וגם כאן עלתה השאלה הזאת, אולי לא צריך בכלל מפלגת ציונות דתית, אפשר לקדם את האינטרסים מתוך הליכוד, מפלגת שלטון, יש שם יותר ציונים דתיים, גברים ונשים, מאשר בימינה, אז אולי לא צריך את כל העניין הזה.
כן, הבעיה שהמציאות מוכיחה ההפך. מתוך הליכוד אף אחד לא הצליח למנוע את הגירוש מגוש קטיף. מתוך הליכוד אף אחד לא טיפל במניעת סגירת מכינת אלי, אלא אני טיפלתי. מתוך הליכוד, כשמתנפלים על הרב הראשי, הרב קרים, אף אחד לא יוצא להגנתו, רק אנחנו. אז לכן בסוף, מתוך הליכוד, אף אחד לא יטפל בחינוך. ולכן זה נורא נורא יפה, רק זה לא עומד במבחן המציאות. אני מאוד מעריך את ידידיי הדתיים בליכוד, אבל עובדתית הם לעולם לא יכולים לדאוג לא לציונות הדתית, לא להתיישבות, לא למערכת המשפט, בלי ימין החזקה, זה לא יקרה. אני אשאל באמת כל אחד שאלה פשוטה, מה יותר חשוב לעם ישראל, שנאוה בוקר תיכנס או לא תיכנס לממשלה, או שאיילת שקד תהיה שרת המשפטים במדינת ישראל? מה באמת יותר חשוב?
אז שאלה אחת אחרונה, אני מרשה לעצמי לנחש שלצד התמיכה שאתה פוגש ברחוב הציוני דתי והימני בכלל, אתה גם נתקל עדיין בקושי של אותם תומכי עבר על כל המהלך הזה של הימין החדש, יש משולי עדיין קשה לו לסלוח. אתה פוגש את האנשים האלה, יש לך תשובה בשבילם?
כן, אנשים מאוד מעריכים את הצעד שעשיתי, שהוא כמעט חסר תקדים, שלקחתי כמה צעדים לאחור, העברתי את עצמי מהמקום הראשון למקום רביעי, ונתתי לאילת שקד להיות בהובלה. מבינים שיש פה תיקון, הצעד שלקחתי אחורנית, וכדי לתת לאילת להוביל, הוא צעד של תיקון.
ומבחינת ההתמועדות עם עצם זה, הלכת, עזבת אותנו, חזרת, אנשים לא אומרים לך דברים אולי קצת בוטים וקשים?
לא, אנשים מאוד מאוד מעריכים, מבינים שאני פועל לשם שמיים, ופועל, והפעולה שלי הייתה ועודנה להגדיל את המחנה, זו המטרה, ולכן בסך הכל, אבל בוודאי, אני לא עיוור, יש בקרב חוגים מסוימים, בעיקר גם בגלל קמפיין פשוט מחלי של מפלגת נועם, קמפיין לשון הרע של מפלגת נועם, שכל מה שהוא נועד זה לפגוע בימין, להחליש את הימין, ולשון הרע יש לזה לפעמים אפקט מסוים לצערי.
השר שעבר נפתלי בנט, אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב.
תודה.
שלום, אנחנו אומרים לדוקטור אסנת אקירב, שלום לך.
בוקר טוב.
ראש החטיבה למדעי המדינה, אקדמית גליל מערבי, ואיתך אנחנו ממשיכים בעצם את הליווי של מערכת הבחירות הזו. את הבטחת לנו שבשבועיים האחרונים זה יקרה. אנשים יתעוררו מרבצם ויתחילו להראות שאכפת להם לנצח בבחירות האלה. את רואה את זה קורה?
אני הבטחתי שהמפלגות ישימו הילוך חמישי,
כן.
ובשבועיים שלפני הבחירות ישווקו כל מה שרק אפשר ויעשו כל טריק אפשרי לשכנע אנשים לבוא ולהצביע.
והם עושים
את זה? אז את זה כן רואים. כן, רואים הרבה מאוד התעסקות בהרבה מאוד עניינים. תראה את נתניהו בכל ההצהרות הדרמטיות שלו, תראה את שקד עם המפלגה שלה שמנסה להוביל בבולטות, תראה את בן גביר והמפלגה שלו, אני מדברת עכשיו על הימין, ותסתכל על המאבק בין מרץ והקבוצה שנוצרה שם לעומת אמיר פרץ ואורלי לוי אבוקסיס, תראה שם את הניסיון של כל אחת מהמפלגות למצב את עצמה כשונה מהמפלגה האחרת באזור שלה.
זאת אומרת, זה לא מאבק של השתיים האלה מול כחול לבן, שהיא הנוגסת הגדולה?
גם, בהחלט. המאבק הוא מול כחול לבן, מול הקולות היותר שמאל של כחול לבן, אבל גם בתוכן הן מאוד קרובות מבחינה אידיאולוגית, והבוחר הסביר, מה שנקרא, ישאל את עצמו, מה ההבדל? למה לי להצביע לפה ולא לשם? אם הוא מחליט שכחול לבן נניח פחות מתאימה לו.
עכשיו דיברת על המפלגות האידיאולוגיות, ובהחלט מאיתמר בן גביר ועד תמר זנדברג סביר והגיוני שכל אחד ינסה לומר, אני הולך להציל את העם. אבל מה קורה עם כחול לבן שם? מה הסיפור? זה עניין הרביעייה הבלתי אפשרית שגורמת להם לנמנמת כזאת? מה הסיפור?
תראה, אחת המטרות בבחירות של מפלגה חדשה, אומנם היא כבר לא חדשה כי יש לה 35 מנדטים, והכנסת בפועל מתפקדת, קיימת, מדברת, עושה, הבעיה של מפלגה חדשה זה שהיא לא רוצה להרגיז את ה-35 מנדטים שהצביעו בעבורה מצד אחד, מצד שני היא כן רוצה להיות מפלגת שלטון. אז הנמנמת הזו שאתה מגדיר היא בעצם להרדים את כל המערכת במובן של אנחנו ממלכתיים, אנחנו לא נגררים להכפשה כזו או אחרת, אנחנו כן מציעים אלטרנטיבה. העניין הוא שהם לא אומרים בצורה ברורה וחדה, למשל, נתניהו דיבר על, על הירדן, על ההחלטה שלו לספר, כן, תגידו משהו, מה עמדתכם בנושא? עכשיו, הם לא יכולים להגיד, כי בתוך המפלגה הזו זה ערב רב, זה מפלגת הכל בחול. יש כאלה שאומרים, כן, בהחלט עכשיו, ביחד עם נתניהו לספח, או בלי קשר לנתניהו. אחרים אומרים, ממש ממש לא, יש פתרון שתי מדינות לשני עמים וכולי. ולכן הנמנמת הזו היא מקום של, אתה יודע, כמו שמרדימים אותך לפני ניתוח, שלא תרגיש שהולכים לחתוך בך באופן אחד, זה האסטרטגיה.
אז בעצם, באמירה האידיאולוגית, ולא משנה אם כרגע נתניהו באמת מתכוון עכשיו לעות על נושא הריבונות רגע אחרי הבחירות, או שזה מדובר בעוד הבטחת בחירות, כפי שכולם מעריכים, אבל עצם הבחירה שלו ללכת על עניין אידיאולוגי, מייצרת את הכיתוב והפלגנות הפנים כחול לבנית הזאת, ומה שאמור היה להתגלות רק בעוד חצי שנה, קורה כבר עכשיו, מבחינתו זה טוב מאוד.
נכון, אין ספק, נתניהו בקטע הזה אמרנו כבר קודם, אלוף ביכולת שלו כל פעם להגדיר סדר יום חדש לפי האינטרס שלו, ולנסות למשוך קולות פעם אחת מהימין, מימין הלא, ופעם אחת משמאל הלא, או מרכז, תקרא לזה איך שתקרא לכחול לבן, מתוך מטרה לערער את המערכת ולהגיד, חבר'ה, אני פה כבר לא מעט זמן, יש לי רקורד, אני אומר לכם מה הרקורד שלי, תצביעו בעצם בעבורי, ותשים לב שכל מערכת הבחירות הזו באמת באמת לא דיברה על נושאים מהותיים, אלא בעיקר על כן נתניהו ראש ממשלה, לא נתניהו ראש ממשלה. ואני חושבת שזה הצער הכי גדול, כי כשאנחנו מסתכלים על מערכות בחירות באירופה, שגם שם, עכשיו מערכות הבחירות באירופה הפכו להיות הרבה יותר טעונות, וגם שם קשה להקים קואליציה, אנחנו לא יחידי סגולה. שם למשל בגרמניה חלק מהנושאים, מעבר לנושאים הכלכליים, הם נושאים שעוסקים ביחס לפליטים שמגיעים, מוסלמים לעומת נוצרים, לאומיות, מדברים על זה, רבים על זה, מתווכחים על זה, אידיאולוגית. לא אנגלה מרקל או לא אנגלה מרקל. ואנחנו...
אבל אצלנו נהיה קצת מסוכן להתחיל לדבר על עניינים כאלה. כל מי שמתחיל לדבר אידיאולוגיה, צועקים עליו מפלג, וזה לא משנה אם זה ימין או שמאל. אומרים לו, אתה מפלג את העם, אתה מוריד אותנו לתאומות שלא היו כאן. אז אנשים מעדיפים לדבר על הדברים באוויר האלה.
ולכן היום מה שפרסם מיקי איתן, בעיניי מעורר השראה. כי הוא היה תמיד היה חבר כנסת, מאוד ענייני, מאוד מקצועי, מאוד ישר והגון. והוא כתב היום, אני לא יכול להצביע ליכוד, לא יכול להצביע ליכוד, כי זה הפך להיות הליכוד ונתניהו, נתניהו ליכוד, וכבר אין קולות מגוונים ושונים בתוך הליכוד שמדברים. וכל הזמן יש הכפשה של כל מערכות השלטון במדינה. והוא כתב, זו הפעם הראשונה בחיי שאני לא יכול להצביע ליכוד. זה מצטרף לבני בגין, זה מצטרף ללימור לבנת, כולם היו גם שרים בממשלות.
לימור לבנת לא אמרה שהיא לא תצביע, ובני בגין אף פעם לא היה מידידיו המובהקים של נתניהו, וגם למיקי איתן היו מחלוקות אידיאולוגיות לא מבוטלות עם נתניהו. זאת אומרת, יש להם היסטוריה של לא מעט חתולים שחורים שעברו ביניהם. זה לא איזה, מי יודע מה, איזה דודי אמסלם שאומר, אני עם נתניהו לא מסתדר.
אבל אתה כן צריך להתייחס אליהם כאנשים שיש להם קילומטראז' מאוד משמעותי בפוליטיקה, היו בהרבה נקודות הכרעה, קיבלו הכרעות ענייניות, היו הגונים בשיטת העבודה שלהם לאורך זמן. כן, הם התווכחו עם נתניהו, התווכחו עם אריאל שרון, התווכחו ואמרו, ושילמו חלקם מחיר כזה או אחר. מהמקום הזה, כשהם באים ואומרים, החיבור הזה, הדבק הבלתי נפרד, נתניהו זה ליכוד, ליכוד זה נתניהו, זה קשה להם, כי הליכוד מבחינתם זו מפלגה אידיאולוגית פלורליסטית, ליברלית במהותה, לאן היא נעלמה? זה בעצם מה שהם אומרים עכשיו בטקסטים שהם מפרסמים.
והעובדה שמנגד ישנם אנשים גם כן ישרי דרך, כמו יולי אדלשטיין, כמו גדעון סער, נוקד דווקא בשמות שלהם, כי אלה אנשים שהיו איתם לא מעט מחלוקות מול נתניהו, והנה הם לא אומרים את האמירה הזאת, הדבר הזה נעלם מעיני הציבור.
כרגע הציבור, זה כאילו ביבי מטיל את כל צילו על כולם ואף אחד לא מעז להגיד. כן, זה בהחלט מאכזב שאנשים שנתפסים כמנהיגים, ויולי אדלשטיין באמת הוא גם מאוד ממלכתי, וגדעון סער עשה לא מעט, איפה אתם? איפה אתם כשמדברים על הכפשת שלטון החוק, על כל האמירות כנגד מערכות השלטון?
אולי הם לא חושבים כך, אולי הם חושבים שלהציב מצלמות זה דבר הגיוני, סביר, ומה שיפתור את בעיית הזיופים. אולי הם חושבים שיש פה איזושהי מתקפה ורדיפה כלפי נתניהו. אולי הם באמת בינם לבין עצמם מציבים מראה ולא אומרים את מה שהתקשורת הייתה רוצה לשמוע מהם, אלא יש להם אמת אחרת. זה לא יכול להיות.
אגב, הצבת מצלמות היא דוגמה מצוינת לכך שאין ויכוח מהותי לגבי האופציה להציב מצלמות. אמרו את זה מכל הכיוונים, כולל היועץ המשפטי, אלא הדרך והמהירות שרוצים לעשות את זה, בחוסר היכולת לעשות את זה מהיום להיום. בואו נקיים דיון רציני, ענייני, מקצועי, וכן, לקראת הבחירות הבאות, אחרי שנגדיר איך עושים את זה, נראה איך עושים את זה גם טכנית וגם מהותית, בלי לפגוע וכו', כן לעשות את זה. חלק מהשיח לא אמר לא להציב מצלמות בשביל למנוע זיופים וכו', אלא איך אנחנו עושים את זה, הטיימינג, זו הנקודה, ויכול להיות שגדעון סער ויולי אדלשטיין מסכימים עם התפיסה, כמו אנשים מהשמאל שמסכימים עם התפיסה. הוויכוח הוא על איך ההיסטריה הזו של עכשיו עכשיו היא יוצרת בעייתיות, כמו כל מיני חוקים שונים שניסו לעשות אותם ברגע האחרון.
אפשר לדבר על בעיה לא פשוטה שעומדת בפני גם בימין וגם בשמאל, גם מפלגת העבודה מכאן. כנראה שלא המחנה הדמוקרטי, הם מסודרים מהבחינה הזאת. מפלגת העבודה מתחילה לדגדג את אחוז החסימה, מנגד יש את צמד מפלגות הימין שמשוכנעות שהן תהיינה הבטחת הבחירות, עוצמה ונועם. אחוז החסימה, גרף שמה עושים איתו?
אחוז החסימה הנוכחי, אחרי שהרבה מאוד כל מיני ניסיונות, החל מהאחוז אחד שהיה הבסיס, להעלה לאחוז אחד וחצי וכולי, הוא בעיניי המקצועית, שאני משווה גם למדינות אחרות, האחוז ששומר על המינון ועל התמהיל בין ייצוגיות ליציבות. זה אומר שמפלגה שרוצה באמת לייצג קבוצה, חייבת שיהיו לה לפחות 4 מנדטים. מינימום של כמות, של מסה קריטית של אנשים שאומרים, זו מפלגה שאני רוצה שתייצג אותי. לא מפלגה של מושב אחד שיש רק אחוז אחד ודברים מהסוג הזה. מצד שני, זה מחייב יותר ויותר מפלגות שהן יותר קטנות להתאחד. תראה מה קרה למרץ, מה היא יצרה, תראה מה קרה לאמיר פרץ ואורלי לוי. כמובן תראה מה קרה למפלגות הערביות, כשב-2015 רצו ביחד, זכו ב-13 מנדטים. ב-2019 מועד א' לא רצו ביחד, והסך כל שלהן ירד מה-13 מנדטים, ועכשיו הן מבינות שהן חייבות לרוץ ביחד. זאת אומרת
שערוץ... כך גם בימינה, זה מה שקרה.
בוודאי. כן, בהחלט, דוגמה מצוינת כמובן, גם מימין. ולכן, יש עדיין מפלגות שאומרות, כן, אנחנו מאמינות שאנחנו יכולות לייצג ולא רוצות להיות חלק ממערך של כמה מפלגות שאנחנו לא... אנחנו קרובות אידיאולוגיות, אבל לא מספיק קרובות אידיאולוגיות, מוכנות לקחת את הסיכון, גם בימין וגם בשמאל, לעומת מפלגות שאומרות, לא, אנחנו לא מוכנות. אני מזכירה לך שבבחירות המועד א', אביגדור ליברמן, לפי כל הסקרים, גירד את אחוז החסימה. ותראה כמה הוא קיבל במועד א', ותראה כמה מנבאים לו עכשיו.
טוב, זה בגלל שהוא הלך על איזשהו טיקט, כנראה שקצת שואב מנדטים מיאיר לפיד, קצת מהליכוד, הטיקט החילוני, כמעט אנטי-חרדי מובהק.
נכון, נכון, הוא הלך על תוכן, תוכן שמדבר לציבורים. התוכן הברור הזה שלא נשמע בצורה ברורה, למשל, מכחול לבן, אם זה היה רק יאיר לפיד ביש עתיד, זה היה נשמע בדיוק אותו דבר. אבל איכשהו הנמנמת הזו שדיברת עליה קודם, גורם להתנמנמות הזו מצד כחול לבן, בהקשר לסוגיה שיש עתיד דיברו עליה קודם, ובעצם ליברמן בא, לקח את העולם תוכן הזה ואמר זה אני, וזה בהחלט מגדיל לו את מספר המנדטים ומרחיק אותו מאחוז החסימה שלפני כמה חודשים הוא ממש גירד אותו וכמעט נעלם מהמפה.
אז אני רוצה לבקש ממך אולי קצת להמר, אבל ישנה איזושהי תחושה שאם אנחנו מחלקים את המדינה לימין ושמאל בצורה ככה ברוטלית, אז בימין ישנה שעננות גדולה יותר מאשר בשמאל. בשמאל יש איזושהי תחושה של אופוריה. הנה עכשיו אנחנו מצליחים להכריע את נתניהו, רק בואו נתגייס ונצביע בהמוננו. הימין אומר, אנחנו רוב וזה, ויהיה בסדר, ניצחנו עד היום, נמשיך ככה, נסמוך על נתניהו, הוא קוסם, או כל מיני אמירות כאלה, אפשר ללכת לים. זה נכון?
תראה, בכל מיני סקרים שעושים, גם המכון הישראלי לדמוקרטיה וגם גופים נוספים, הציבור הפך להיות יותר ימני, באידיאולוגיה שלו, מצד אחד. מצד שני, הציבור צריך לבוא להצביע, גם מימין וגם משמאל. אני חוזרת לאותה תזה שאמרתי כמה פעמים ברעיונות קודמים. הבחירות האלה יוכרעו על בסיס אחוז ההצבעה, לא רק הכללי של כלל אוכלוסיית ישראל, אלא ובעיקר של הציבור הערבי. אם הוא יחליט לבוא להצביע, ותשים לב מה עושה איימן עודה בשבוע, שבועיים האחרונים, הוא הולך ומדבר יותר על סדר יום אזרחי שהוא רוצה לקדם. כן, הוא גם מדבר על גבולות 67, שתי מדינות לשני עמים, אבל זה אחד מתוך רשימה מאוד ארוכה של דרישות של הציבור הערבי ממדינת ישראל, כי אנחנו אזרחי המדינה. אז אחוז ההצבעה בכלל הוא מאוד משמעותי. האם יהיו כאלה שיגידו די, היינו כבר לא מזמן, והיו בחירות גם לרשויות המקומיות, בשנה אחת, שלוש פעמים אני לא בא להצביע. אחוז ההצבעה הכללי ואחוז ההצבעה של האוכלוסייה הערבית, שבהחלט יכולה לשנות פה את לשון המוזניים. ומי שיהיה בסוף לשון המוזניים זה דווקא המפלגות הערביות המשותפות, הרשימה הערבית המשותפת, ולא ליברמן. וכמו שאנחנו רואים את ליברמן, הוא בהחלט יכול בסופו של מהלך לחבור למפלגות הערביות ממקום של סדר יום אזרחי, ויש להם אינטרס משותף בהקשר המסוים הזה.
איזה פער יש, נאמר, מאחוז נמוך של האוכלוסייה הערבית של הצבעה, לאחוז גבוה של הצבעה של האוכלוסייה? כמה מנדטים זה יכול להיות המנעד?
אז זה לא רק כמה מנדטים יקבל הציבור הערבי. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על מה שהיה לו קודם כרשימה מאוחדת, 13 מנדטים, נניח לצורך הדיון שיבואו ויצביעו יותר, ויהיו להם 16 מנדטים, שזה עדיין לא מעט. עצם העובדה שיותר אוכלוסייה ערבית תבוא להצביע, וסך כל הקולות מחולק ל-120, הקולות הקשרים מחולקים ל-120, זה יקטין את מספר המנדטים של המפלגות החרדיות, כי הם כציבור באים להצביע באחוז מאוד גבוה. אין להם עוד מנדטים, עוד אנשים לשכנע תבואו להצביע. הם מגיעים להצביע. אז כשהם מגיעים להצביע כמעט ב-100%, וציבור שהצביע עד עכשיו ברמה של 40%, 45% במקרה הטוב, יבוא להצביע ברמה של 60%, התמהיל של אחוז המפלגות החרדיות היא קטן. אגב, כמו שקרה בארצות הברית בפעם הראשונה שאובמה התמודד, פתאום האפריקן אמריקנס, המצביעים באו והצביעו, וסך כל הציבור האמריקאי הצביע, וזה עלה ל-65%, מה שקודם היה בקושי 40%. בפעם השנייה כבר האחוז ירד. הייתה אכזבה מהקדנציה הראשונה שלו, גם של האפריקן אמריקנס, וגם של סך הכל הדמוקרטים והאחרים.
יש עוד איזה משהו שעל פי ניסיון העבר, ככה ב3-4 ימים האחרונים, מישהו עוד יכול לשלוף משהו שאנחנו לא יודעים, איזה סוד כמוס למופלא מעברו של מישהו?
תראה, זה תמיד יכול להיות. להבדיל, 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 כמו שקרה בשנות ה-80, שיומיים לפני הבחירות היה הפיגוע הגדול על אוטובוס בעמק הירדן, וזה יצר שינוי. או הפצצת הכור ב-81. זאת אומרת, יש כל מיני אירועים דרמטיים שיכולים לעשות את השינוי הקטן, שיעביר קולות מפה לשם. אבל כל הטריקים כבר נעשה בהם שימוש במועד א', וזה היה לא מזמן. אז אנחנו זוכרים אותם. זאת אומרת, הילד שקד התראינה הבוקר, וממש, היא כבר עושה את קמפיין הגוואלד שלה, ואומרת, חבר'ה, אנחנו מכירים את נתניהו, אתם חייבים אותנו בשביל שנתניהו יהיה ראש ממשלה. היא כבר מכירה את הטריקים האלה, אז היא כבר מחזירה בחזרה באסטרטגיה שלה. אז להגיד לך שיש שפן מיוחד, אני לא נביאה, חלילה, אנחנו כבר חווינו את כל השפנים כמעט, אבל תשמע, בישראל, במזרח התיכון, אי אפשר לדעת מה יקרה.
עוד שאלה אחת, ראינו את התמונות הלא נעימות שנתניהו יורד מהבמה בזמן ש... אזעקת צבע אדום ואיזושהי שערה ומאומה. הדבר הזה משחק לרעתו כמי שאולי זה מזכיר לנו שעדיין לא טיפל בכל מה שקורה מעזה, או שאולי לטובתו, הנה יש כאן טרור ואני מר ביטחון, אתם לא יכולים לסמוך על שלושת הגנרלים כי וכו'.
תראה, איך שלא נסובב את זה, זה אירוע מאוד... לא רוצה להגיד מעליב, אבל ראש ממשלת ישראל בשידור חי, בערוצים שלו, בגלל מצב ביטחוני מתפנה מהמקום, זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר לערוך אותו, אנשים ראו את זה. מי שהם מצביע ביבי, ההארדקור, ימשיכו להצביע בעבורו בכל צורה שלי. מי שהם אנטי ביבי, כמובן יצביעו כנגדו. אלה שמתלבטים, אתה יודע, זה יכול ללכת לשני הכיוונים, ולכן קשה לי להגיד, אם זה היטה לכיוון הזה או לכיוון הזה. דווקא זה שהוא התפנה באופן מאוד רגוע, לא היה היסטרי, וכן ביקשו מאנשים להתפנות באופן מסודר, כן יכול לשחק לטובתו, כלא נתקפתי בפאניקה, והקשבתי לזה שפינו אותי, ולא נשארתי כי זה היה לא אחראי, זה דווקא יכול לשדר איזשהו משהו של עוצמה שלו. אבל שוב, מי שמשוכנע, משוכנע, או בעד ביבי או נגד ביבי.
טוב, אז זהו, אנחנו כבר ממש עוד מעט נתחיל לספור את השעות ולא את הימים, ואז הכל יהיה הרבה הרבה יותר פשוט, ותתחיל העבודה של מרכיבי הקואליציה הבאה. הדוקטור אסנת אלקירה, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
בשמחה.
יום טוב. החשש מאחוז החסימה מטריד לא מעט ממצביעי הימין. האם בגלל אחוז החסימה נכון להצביע למפלגות הגדולות יותר, ימינה והליכוד, או שאולי דווקא בגלל החשש מאחוז החסימה צריך להצביע למפלגות הקטנות יותר כדי לסייע להם לעבור את הרף שנדרש? איתנו לשיחה על העניין הדרמטי הזה בימין, הפרופסור ישראל אומן, שלום לך.
שלום.
חתן פרס נובל, אתה עוסק הרבה בדילמות האלה שחלקם נטועות בתורת המשחקים.
טוב, אז אני אגיד בקיצור. כן. אם באמת היה, נראה לי שאם באמת היה, על מי מדובר? על עוצמה, נכון?
עוצמה ונועם, ביחד זה...
עוצמה ומי?
ונועם.
מפלגת, ונועם.
יש גם מפלגת נועם. שגם אם מדברים עליה משהו כמו שני מנדטים, מנדט וחצי, זה גם מספר לא מבטא.
לא, אז זה בוודאי לא כדאי, כן, כן. זה בוודאי לא כדאי. אז אם מדובר על מנדט וחצי, כן, אז זה ממש ממש לא, לא כדאי, כן, לא, לא ראוי, והבחירות האלה מאוד חשובות, כן, ומה הכי חשוב זה להבטיח או לנסות להבטיח שהימין ייצור ממשלה. זאת אומרת שיהיה ממשלה ימנית בראשות נתניהו, וזהו, זה הכי חשוב. כל היתר זה לא חשוב. כל היתר זה לא חשוב. אז השאלה היא איך לעשות את זה. אז להצביע למפלגה שיש לה סיכויים של 1.5 עד 2, כן? אז זה ממש בזבוז, וזה חבל, וזה... אז אני אומר, לא. אוקיי. עכשיו...
לגבי עוצמה זה יותר משמעותי.
לגבי עוצמה זה יותר משמעותי. אני הייתי אומר, אם באמת היה סיכוי שעוצמה תיכנס, אז כן כדאי להצביע, אפילו אם אתה מתנגד לעוצמה, כן? אפילו אם אתה מתנגד, אז היה סיכוי. אבל שמעתי... שמה שאומרים לאחרונה שעוצמה היא על הסף, היא כמעט, אם זה באמת היה נכון, אז היה, אפילו אם אתה מתנגד לעוצמה, אבל אתה בימין, אז היה ראוי להצביע עוצמה כדי להעביר אותה את הסף. אבל זה אם, כן, אם לסבתא היו גלגלים. אז לי נאמר ממקורות שאני בדרך כלל סומך עליהם, שזה עור ופרח, שלעוצמה אין סיכוי. אז אם זה נכון שלעצמה אין סיכוי, אז לא כדאי להצביע. כדאי להצביע בשביל משהו אחר. גם אם אתה בעד עוצמה, כן? אז לא כדאי להצביע, כן? מפני שאז זה רק... כאן צריך לחשוב בגדול, לא האם אתה אוהב את אדון בן גביר או לא אוהב אותו, כן? זה לא העניין, העניין הוא, אפילו לא העניין אם אתה אוהב נתניהו או לא אוהב אותו, כן? זה לא העניין, העניין כאן זה להקים ממשלה ימנית, זה העניין, זה כל העניין, כל העניין מהתחלה עד הסוף. אז לינר, אני התלבטתי באמת כששמעתי שבן גביר עולה בסקרים, אבל הסקרים אי אפשר לסמוך עליהם, כן? כמו שאמרו בבחירות האחרונות, בזמן הזה כמה ימים, 3-4 ימים לפני הבחירות, היה הימין החדש, היו לו 6 מנדטים בסקרים, והם לא עברו את אחוז החסימה בסוף. אז הסקרים הם מאוד מפוקפקים, ולי נאמר ש... ממקורות רציניים שאני בדרך כלל סומך עליהם, שלא עוצמה. אז אני, אפילו אם הייתי בעד עוצמה, לא הייתי מצביע בשבילם, כן? מפני שהכי חשוב זה ממשלת ימין. זה מה שיש לי להגיד.
ואותם מקורות רציניים אומרים שהכל מסתמך כרגע על אולי ועל סקרים, אבל בפועל אין את 4 המנדטים לבן גביר.
ככה נאמר לי, כן. ככה נאמר לי על ידי מקורות שאני בדרך כלל סומך עליהם.
מקורות רציניים מתחום הסטטיסטיקה, הפוליטיקה?
מקורות רציניים, בוא נגיד ככה, כן, כן. ממש רציניים, כן. ככה נאמר לי, וזהו, כן. אז זאת אומרת, כאן לא עניין מה שצריך לרדת מהדברים זה שזה לא חשוב אם אתה אוהב את עוצמה, את בן גביר, את הפלטפורמה מה שלא, זה לא חשוב, כן. זה לא חשוב. חשוב הוא לזה. אני הולך להצביע ימינה. הלו?
כן. עכשיו, אתה באופן אישי בתחושה שאתה מודאג, נכון?
מה?
אתה
בא... אני מודאג, כן, 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 כן. אני מודאג, ודאי, ודאי. וככה אומרת הגמרא, שאדם מפחד תמיד.
אתה מרגיש...
זה פסוק, מה?
אתה מרגיש איזושהי שעננות שגורמת לך את הדאגה הזאת?
לא, אני לא יודע, שעננות. אני מודאג שכן, שעננות, שאנשים לא יתחו להצביע. כן, אני קיבלתי כמה מיילים על חג הבחירות, בוא נלך לטבריה ודברים כאלה, כן. לא, לא, נשארים בבית ומצביעים, כן.
פרופסור ישראל אומן, אני מאוד מודה לך על הדברים. שיהיו בשורות טובות, תודה רבה.
בבקשה, ביי.
כל טוב, שלום. יום השבתון שביום הבחירות עולה לנו כ2.5 מיליארד שקלים. זה המחיר למשק הישראלי. אנחנו רוצים לתהות האם אפשר לשנות את המציאות הזאת. איתה נמצאת על קו הטלפון אחת מהמתנגדים הרבים ליום השבתון הזה. עורכת הדין דפנה שמואלביץ, שלום לך.
שלום, שלום שמעון.
קודם כל...
אני רק רוצה לתקן, זה מעבר ל2.5 מיליון שקלים. 2.5 מיליון שקלים... שניים וחצי מיליארד, אגב. זה רק ההפסד בגין תשלום שכר עבודה לעובדים עבור יום שהם לא עובדים בו. יש עוד 2.5 נוספים שנדברים על העלויות של הבחירות עצמם, בתשלום לעובדי ועדת הבחירות ועובדי הקלפיות. זאת אומרת, all in all, 5 מיליארד שקלים. זה הרבה כסף.
5 מיליארד שקלים? כן. סכום לא רע. עכשיו, רק נזכור, היום, יום השבתון נקבע כדי לעודד אנשים להגיע לקלפיות, וכדי שלא יהיו תירוצים, ולא לא יסתדר לי ולא הספקתי, כדי שכולנו נהיה שותפים לחגיגה הדמוקרטית הזאת. אז איך בכל זאת מוצאים איזשהו פתרון?
אז לצורך העניין, עשינו בדיקה במה קורה במדינות אחרות. קודם כל, הסיפור של שבתון מוחלט מהעבודה הוא מאוד לא מקובל. יש מדינות שעורכות את הבחירות בסוף שבוע, אצלנו זה לא ריאלי בגלל שמירת השבת. יש מדינות אחרות שמאפשרות יציאה במהלך יום העבודה, אבל על חשבון העובד. יש מדינות שמאפשרות יציאה על חשבון העבודה, על חשבון המעסיק, אבל מגבילות את זה לשעתיים או שלוש. יש מדינות, וזה מדינות לא מעטות, שפשוט משתמשות באמצעים חילופיים להצבעה, לא חייבים להתייצב בקלפי, אפשר להצביע באמצעות האינטרנט, אפשר בהצבעה מוקדמת במעטפות, יש פשוט פתרונות אלטרנטיביים לקיים את ההצבעה.
רגע, זה שני דברים שונים. חינוך להצבעה זה עניין אחד, ופתרונות טכניים זה עניין אחר.
אנחנו רוצים לעודד אנשים להצביע, אבל מצד שני אנחנו לא קופים עליהם את זה. באוסטרליה למשל, אם אתה מקבלים שוב שבתון לצורך בחירות, אבל אתה חייב להצביע. ואם לא הצבעת ולקחת יום חופש, זה נחשב עבירה פלילית. קונסים אותך על זה. הכנס הוא אמנם לא גדול, הוא קטן. אבל יש לו עדיין איזושהי משמעות ענישתית. באיטליה בזמנו גם הייתה חובה להצביע, היא אמנם מוטלה. מי שלא היה מצביע, היו מפרסמים רשימת שמות בעיתון של אנשים שלא הצביעו, היו עושים להם שיימינג חברתי. הכל כדי לעודד את ההצבעה. עכשיו, אצלנו כשאתה בודק כמה פעמים בן אדם באמת הלך בשעות העבודה להצביע, אתה מגלה נתון מדהים. אחוזי הצבעה הגבוהים ביותר הם 16:00 PM. כלומר, אפשר לקיים בוודאי חצי יום עבודה, אפילו יותר מזה, ועדיין לממש את זכות ההצבעה. אז יש פתרונות שיכולים לאפשר עידוד הצבעה, בלי לפגוע בעבודה במשק, במיוחד להתחשב בזה שהתדירות של הבחירות אצלנו הופכה להיות גבוהה מהרגיל.
טוב, את העניין הזה אנחנו מקווים שהעניין הזה ייפטר סוף סוף, וסוף סוף תהיה כאן ממשלה יציבה בעוד שלושה.
כן, אבל אני מזכירה לך שזה קיים גם בבחירות לרשויות המקומיות. ואני מזכירה לך עוד דבר, לפני כמה זמן תוקן החוק ואפשרו לאנשים להיעדר מהעבודה גם לצורך הצבעה בפריימריז. כלומר, כשאתה מסתכל על הצבר של ההיעדרויות האלה, אז בסופו של דבר יוצא שההשתתפות או מימוש הזכות הדמוקרטית עולה למעסיק הרבה מאוד כסף, ואין שום סיבה שהעניין הזה יתגלגל על המעסיקים, כשבסופו של דבר אין אפילו אכיפה של חובת הצבעה.
עכשיו ניסו לדבר לפני הבחירות הקודמות, ניסו לדבר העניין הזה שמי שלא הצביע לא יקבל יום חופש. זאת אומרת, בן אדם יגיע למעסיק שלו עם האישור מהקלפי, הצבעתי, בסדר, לא הצבעתי, אז תסתדר עם היום חופש הזה שעשית לעצמך על חשבונך.
נכון.
למה הדבר הזה בכל זאת? יש בזה הרבה מאוד היגיון. למה בכל זאת זה לא עובר?
הסיבה שזה לא עובר זה התנגדות של ההסתדרות. אני חייבת לציין שגם התאחדות התעשיינים לא ממש נלחמה על הנושא הזה. זה עלה לפני כשנה, כשדווקא כשהיו הבחירות לרשויות המקומיות. אז באמת שרגא ברוש, הוא נשיא התאחדות התעשיינים, הציע את ההצעה הזאת, ההסתדרות כמובן לא הסכימה לה. בסופו של דבר, כשאתה מעביר הצעת חוק, אתה צריך תמיכה של ארגון העובדים הגדול במשק. וארגון העובדים מעדיף כמובן את המצב שהעובד מרוויח עוד יום חופש בלי מגבלות על חשבון המעסיק.
זה לא עניין של המחוקק? זה לא עניין של חברי כנסת שיביאו את זה להצבעה שם? לא, מה אכפת לי? ההסתדרות יכולה להתנגד, היא מתנגדת להרבה מאוד דברים, ואפשר להתקדם. זאת אומרת, איך...
שם, אנחנו אבל מבינים את המבנה הפוליטי אצלנו. להסתדרות יש השפעה במהלכים בכנסת. אנשים שלה משמשים בתפקידים... מאוד משמעותיים. שר העבודה זה חיים כץ, האיש לפניכם היה חבר בית נבחרי ההסתדרות ויום עובד ארגון עובדי תעשייה אווירית. יש לה אנשים, אמיר פרץ היה יושב ראש ההסתדרות, דוד ניסנקורן, יושב ראש, זה אנשים היום בפוליטיקה. להסתדרות יש את הכוח ואת הלוביסטים שלה. אגב, זה תפקידה, בואו לא נמעיט בערכו, תפקידה להגן על העובדים. הפשרה שנמצאה, הפשרה ההיסטורית, שבה הכל בגולגל על חשבון המעסיק, היא פשרה מאוד יוצא דופן, אם אתה משווה את עצמנו למדינות נאורות ודמוקרטיות אחרות. אני מציעה שנקודת האיזון תהיה נקודה אחרת, חצי יום חופש, היעדרות חלקית על חשבון, אבל לא להפסיד פעם אחרי פעם, יום עבודה שלם על חשבון המעסיק, בלי שאתה בכלל מממש את הזכות שלך להצביע.
אגב, חצי יום חופש, אם אני לוקח את כמעט 5 המיליארדים שאמרת שאנחנו מפסידים, כן. זה לא בדיוק שזה אומר רק חצי, אנחנו לא, רק מחצית אנחנו נפסיד. זה קצת יותר, כי ישנם כל מיני הוצאות נלוות, שזה לא משנה אם זה חצי יום או יום.
אני מסכימה איתך, יום עבודה יכול להתחיל ביום הבחירות מוקדם יותר, להסתיים מוקדם יותר, אפשר בהחלט, להתחיל את ההצבעה בשעה 16:00. אחת הסיבות ששמעתי לזה שלא משנים את ההסדר הקיים, זה שהבחירות חייבות להיות ביום שבתון, כי צריכים שבתי הספר יהיו פנויים, הקלפיות מוצבות בבתי הספר. בשעה 16:00 בתי הספר ריקים אלה, אפשר להצביע בהם. ושוב אני אומרת לך, אם תסתכל על התוצאות או על הסטטיסטיקה, ההתפלגות, שמתי הצביעו אנשים בבחירות, למשל לפני 3 שנים, אתה תראה שכאשר ביבי ראש הממשלה קרא לכולם לרוץ לקלפיות כי הערבים נוערים לקלפיות, פתאום הייתה עלייה אדירה באחוז הצבעה דווקא בין 8-10 בלילה. אני הייתי בקלפי כמה פעמים, למעשה לא החמצתי אף בחירות. אני לא זוכרת תורים כאלה בבחירות, לא בשעות אחרי צהריים, לא בשעות הערב. אפשר לעשות הכל ועדיין לעבוד. לא חייבים לעמוד דום כי יש בחירות. בוודאי לא על חשבון המעסיק.
עורכת הדין דפנה שמואלביץ, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה שמעון, יום טוב.
שלום, ביי ביי. שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. לשר שעבר נפתלי בנט, לפרופסור ישראל אומן, לדוקטור אסנת עקירב, לעורכת הדין דפנה שמואלביץ. לכם על ההאזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.